בבוב תשרי תוף שין חוף ה' הייתי בחור צעיר שרק נהייתי אז בן 16, ומילא מובן שלא הייתי מספיק מעורה במה שקורה. לא הכל ידעתי ולא הכל הבנתי. אף על פי כן ביקשו ממני לספר את מה שאני זוכר מהתקופה ההיא. אני אשתדל כמה שאני יכול. האירוע שקרה לרבנית חנה, האימא של הרבי, הייתה בשבת ווב תשרי לפנות בוקר. אחר כך הלכו לבית של הרבי, סיפרו לו, ואחר כך הרבי עבר, כשהוא הלך לבית הכנסת, הוא הלך קודם לבית שלה לראות מה קורה שם ולדבר עם הרופאים, ואחר כך בא להתפלל. אני בתור בחור צעיר לא ידעתי מכלום. באתי לתפילה כרגיל, והתפילה הייתה כרגיל. באמצע התפילה, כמדומה לפני ברוך שאומר, ניגש הדוקטור זליקסון אל הרבי ודיבר איתו. הבנתי שמשהו קורה פה, אבל לא היה לי שום מושג במה מדובר. כך עברה התפילה, ובאחד וחצי כרגיל התחילה ההתוועדות. אחרי השיחה הראשונה בא הדוקטור זליקסון שוב, עלה לבמה ודיבר עם הרבי כמה דקות. כמובן שראינו שמשהו קורה, אבל לא היה לי שום מושג במה מדובר. הרבי המשיך את ההתוועדות. אחרי שסיימו את הדיבור ביניהם, הוא הלך חזרה לבית של הרבי, של הרבנית חנה, והרבי המשיך את ההתוועדות. בשיחה הבאה הרבי בכה מאוד באמצע השיחה. שוב ראינו שמשהו קורה פה, אבל עדיין לא היה לי שום מושג במה מדובר. ככה הסתמה התפילה, ההתוועדות. אחרי התוועדות כרגיל היה מנחה עם הרבי. ומיד אחרי מנחה כרגיל התחיל חזורה. התיישבתי עם הבחורים לחזורה. ושוב לא ידעתי שמשהו מיוחד קורה, אבל למעשה אחרי שסיימו מנחה הרבי הזדרז והלך מיד לבית של הרבנית. זה היה ב-1418, איפה שכעת הוא חדר אוכל. אני כמובן ישבתי לחזור יחד עם הבחורים לשמוע מרביאל, ועדיין לא ידענו כלום, אני לא ידעתי כלום ממה שקורה. התחילו חזור, ופתאום בא בריצה ל-770 רבי יוסף ויינברג, והוא אומר, ווס חזרטמן, דפזוגן טילים, לרבי גפורן יצ מת האמבולנס מדימאמת סום שפיטול אין ג'ויש הספיטל. מה אתם עושים חזור? צריך להגיד טילים. הרבי נסע כעת עם האמבולנס עם האמא שלו לבית הרפואה ג'ויש הספיטל. זה בית רפואה שהוא בערך 20 דקות הליכה מכאן. הפסיקו מיד את החזורה והתחילו להגיד טילים. אני יצאתי מיד עם עוד כמה בחורים ללכת בבית הרפואה. עד שהגענו שם, אמרו לנו שכבר הרבנית נפטרה. רצינו לעלות לחדר, שם עמד הרבי והיו בחורים בחדר. אמרו לנו שמיד אחרי הפטירה, הרבי פנה לבחורים, והוא אמר שמי שלא היה היום במקווה, יצא מהחדר. יישארו פה רק אלה שהיו במקווה. נכנסתי לחדר, הייתי שם עם הבחורים. לפנינו עמדה המיטה, ובין המיטה לחלון של החדר עמד הרבי עם הפנים לחלון. במשך זמן רב. באמצע היה שם דיון, הוא דיבר, שאל אם הוא צריך לאכול סעודת שבת. לא היו שם רבנים. בין אלו שעמדו שם מזקני החסידים היה רב אושר ססונקין. באותה שנה הוא יצא מרוסיה בחודש שבט, ולקראת תשרי הוא הגיע לרבי. הוא היה שם, אז הוא אמר לרבי שהרבי צריך לאכול, כיוון שבשבס אין אבלוס. הרבי ענה לו, אני מדבר על הנינוס, לא על אבלוס. והוא גם פנה לו ואומר, איזן את הרוב? אתם רב? אז הוא אמר, אני לא יודע, ובזה זה נסתיים. אז הרבי אמר שצריך לבדוק בשולחן אורך של אלתר רבי בהלכס קרישמה מה כתוב בנושא. כמובן שלא היה שם שולחן אורך של אלתר רבי בבית רפואה, והרבי לא אכל אז סעודת שבת, אף על פי שהיה אפשר להביא לו. בעיקרון הדיון הוא, כיוון שבשולחן אורך של אלתר רבי בסימן עין א' בהלכס קרישמה, שם עצמו לא כל כך ברור. הוא אומר שאין אנינות בשבת, ולכן הוא חייב בכל המצוות, כל זמן שהוא לא יצא לדרך. אם הוא החשיך את השבת, הוא יצא באמצע השבת, כדי שבצאת השבת הוא יוכל להגיע למקום ששם נמצא הארון, אז מיד כשהוא התחיל ללכת לשם, כבר חלה עליו אנינות, ואסור לו לעשות שום תפילה ומצוות. כאן הוא לא היה צריך ללכת, הוא עמד במקום, אז לא היה ברור. לכן הרבי אמר שצריך לעיין שם, ולמעשה הוא לא אכל. המשכנו, עמדנו שם כמה שידענו קצת טילים בעל פה, אמרנו, ומיד בצאת השבת הגיעה הרבנית. כשהרבנית הגיעה, החדר היה מלא וגדוש מהבחורים, והתאמצו לעשות לה מעבר. אבל כשרבי ראה את זה, אז הוא אומר, מה נדחפים פה? זה לא התוועדות? ובכלל מה עושים פה בחורים? אז מיד יצאנו והרבנית נכנסה. קצת זמן אחר כך הרבי יצא מהחדר כשהתכוננו להתפלל מייריב. והרבי שאל אם הוא צריך להתפלל מייריב. למעשה לא היה שום מישהו שיענה לו דבר ברור, אז הוא אמר, הרי יש, כי הגיע כבר אז חבר קדישה, אז הוא אומר, הרי יש פה חבר קדישה, אני מוסר להם את כל ההתעסקות, ובדרך מלא כשאני מוסר לכתפים, אז אני נגמר האנינות, ואני מתפלל. בעיקרון, יש פה הרבה מה לעיין, כי סיפור דומה היה בתוף שיניות בייז, יד גימל עיר, כשהאח של הרבי נפטר באנגליה, ולקחו אותו לארץ, וזה נמשך כמה ימים עד שבוע, והרבי התפלל כל יום ולבש תפילין כל יום, ואחר כך הוא כתב מכתב למישהו ששאל אותו, והוא הסביר שיש בזה שני דעות, אם חייבים בכל המצוות כיוון שהוא לא נמצא באותה עיר וזה נמצא, נקפה נמסר לחברי קדישה, אבל אלתר רבי אומר שאף על פי כן נהגו שלא להתפלל ולא לעשות כל המצוות עד שיודעים שכבר היה הקבורה. אז למה אני עשיתי ככה? בעיקרון, כתב הרבי, לא רציתי שיעברו כמה ימים בלי קרישמה וכולו, ו... אז הוא חופש היתר. אז אלתר רבי לא מכריע שההלכה היא כמו הספרה הזאת. הוא רק אומר, נהגו כך. אז היה לי סיבות, אז לא רציתי לנהוג כך. היה... אז לכן עשיתי. זה היה אז, בתוך שיניות בייס, כשהיה מדובר שבמשך שבוע הוא לא יוכל לא לקרוא קרישמה ולא להלביש תפילים ולא להתפלל, לא לברך. אבל פה הרי היה מדובר רק במעריב, והוא עומד לא בעיר אחרת אלא מיד ליד הארון. אז צריך להבין למה בדיוק, אבל גם פה הוא הכריע שכיוון שהוא מסר לחבר קדישה, הוא התפלל מעריב. הוא התפלל מעריב, ואחרי מעריב נכנסו החבר קדישה, הביאו ארון, באה מכונית שמחזיקה את הארון, והכניסו את אותה לארון ומשם למכונית. הרבי ירד וגם כולנו ירדנו. המכונית היא מכונית כזאת, כששמים שם את הארון, זה כזה סטיישן, וכשמכניסים לשם את הארון, אז זה ממלא את כל המקום. אין פינה. ושירו כולם, אמרו לרבי שהוא יישב קדימה ליד הנהג. אז הוא הרבי פונה אליהם ואומר, דו ולחזיצן, כאן אני אשב. ונדחק בתוך החלק של המסע בין הארון ובין החלון, שלא היה מקום לא לידיים ולא לרגליים, אבל הוא התכווץ כך, וככה נסע מבית הרפואה עד שהגיע לבית. כשהגיע לבית פה בפורטין אייטין, אז עמד שם, היה תמיד אחד, רב יוסף גולדשטיין, שהוא תמיד היה מסריט ומצלם אירועים, בשנים ההם זה היה מאוד נדיר, והרבה מהווידאו שאנחנו רואים בשנים ההם זה הוא לקח. אז גם כאן הוא בא עם המסריטה שלו, ועומד לראות איך שמביאים את הארון, והרבי יורד וכולי. כשהרבי יורד, הוא עומד נגדו עם המסריטה, הרבי לא סבל את זה, הוא ניגש אליו, תפס מהידיים שלו את המסריטה וזרק לארץ. זה היה בלילה. למחרת בבוקר התחילה הלוויה, הרבי יצא, הארון יצא מהדירה, הלכו ל-770 ומשם נסעו לבית החיים. אבל שוב, אנחנו היינו אז בחורים צעירים, רק נהייתי בן 16, עם דם רותח, הרבי תפס את המסריטה וזרק, ופה בלוויה הוא שוב עומד שם עלה. מדרגות על ה... של החירום מהקומה השנייה ליד 770 ומסריט. לא סבלנו את זה, הרי הרב לא רצה את זה, עלינו לשם ולא הרשינו לו להסריט. משם עם שמחה המשיכה ללוויה, לבית החיים. הגענו לבית החיים, אנחנו שוב רואים אותו מתחבא תחת איזשהו מציבה, ומשם מסריט. מיד ניגשנו אליו ולקחנו את המסריטה. אחר כך התחרטנו. תראה, אם הוא היה מסריט, היה היום סרט, וידאו, מהלוויה ב-770, מהלוויה בבית העלמין. אז נכון שהרבי לקח ממנו, אבל היינו אז בחורים קנאים, לא הרשינו לו. אני רק מספר על האווירה, מה ילד יכול לזכור מאז. הרי שהוא יבטיח לנו שהוא יותר לא הולך להסריט, הקהל כבר היה גדול, והארון עם הרבי הגיעו, כדי שאפשר יהיה לראות, לא, מיד בצד קצת, יש שם עץ, טיפסנו על העץ, ולמעלה יכלנו לראות. הביאו את הארון, הורידו אותו לתוך הבור שקרו, ואחרי שמורידים אותה, אז מיד הרב פונה, ואיפה הבגד שצריך להכניס לקבור יחד איתה? עוד לא הספיקו לענות, כיוון שאת הבגד שמו לפני הארון, והארון כיסה על הבגד הזה, שהרבי רצה שיגברו אותו יחד. אז הרבי מאוד רגז, ואומר, אי אפשר לעשות פה סדר, אני אעשה סדר. ומיד התחיל לדחוף את הבחורים, ואמר, אתה בחור, מה אתה עושה פה? ודחף אותם מהידיים, ויצא מהמקום של הקבר, בדרך למכונית, לחפש שם את הבגד. מיד שהרבי פנה, אז אחד מהחבר'ה קדיש ירד לתוך הקבר, הרים את הארון, הוציא את הבגד מתחת הארון, והתחיל לצעוק, רב, רב, סיסדו, זה פה. כשהרבי שמע את זה, הוא מיד פנה חזרה, ואז המשיכו את הקבורה. אחרי הקבורה, בסך הכל, הרבי ישב שיבה והתפלל בבית של הרבנית 7 פעמים. הפטירה הייתה בבוב תשרי, הקבורה הייתה בזין תשרי, יצאו מפה ב-11, זה נגמר אחרי הצהריים. אז היו בזין תשרי 2 תפילות, מנחה ומערב, בחס תשרי 3 תפילות, שחס, מנחה ומערב, ובטס תשרי ערב עם כיפר 2 תפילות, שחס ומנחה, זה סך הכל 7 תפילות. עשו גורל בין הבחורים שבישיבה, כל אחד יוכל להיכנס פעם אחת. סך הכל בכל 770 וכל אלה שהיו פה בישיבה, היו אז 77 בחורים. עשו גורל, ויצא שכל תפילה נכנסים 11 בחורים. ביחד, כל 7 תפילות ייכנסו כל 77. הגורל יצא שאני התפללתי בערב עם כיפר במנחה, התפילה האחרונה. ומיד אחרי שסדרו את הגורל מי ייכנס, אז התיישבו הבחורים והחליטו שצריך ללמוד משנייס, באופן שיחלקו את המשנייס בין כל הבחורים, כל אחד ייקח איזה חצי מסכת משנייס, כדי לסיים אותו במשך היומיים האלה של השיבה לפני עם כיפה. קמרו את החלוקה, הכינו את הרשימה, ומסרו את זה לרב חדקוב שייתן את זה לרבי. כשהוא נכנס ונתן את זה לרבי, הוא אומר לו שהבחורים קיבלו עליהם ללמוד את כל המשנייס עד עם כיפה. אז הרבי שואל, איזה עם כיפור? זאת אומרת, במשך שנה, אז הוא אומר, לא, חלקו את זה, שיגמרו את זה, יסיימו את זה עד יום כיפר הזה בעוד יומיים. אז הרב הסתכל על הרשימה ואומר, הנחס רוח, הגרייס הנחס רוח, גור הגרייס הנחס רוח, אבל מאוד היה שבע רצון מזה שחלקו את המשנה ללמוד במשך השיבה. כיוון שראו את הנחס רוח, אז חלקו מיד עוד פעם את המשנה בין הבחורים כדי לסיים עד שלישים. כיוון ששיבה הסתיים לפני עם כיפר, אז שלישים הסתיים לפני כניסת חג הסוכות. אז נשארו עוד ארבע ימים, שוב פעם חלקו את כל המשנה בין הבחורים, כל אחד לקח איזה חצי מסכת, וסיימו את זה עד סוכס. במשך שני הימים האלה של השיבה, באו הרבה רבנים, אדמו"רים, ועם חלק מהם, אלה שהם יותר שייכים להלכה, הרבי שאל את חוות דעתם בנוגע ללכת למקווה בערב יום כיפור לפני מנחה. ולא היה מענה ברור, ובסוף הרבי לא הלך לפני מנחה, הלך אחרי מנחה. והדיון בזה הוא כיוון שהאדמו"ר הזקן בהלכת יום כיפור כותב שאם מישהו אבל בשיבה ונגמר ביום כיפור, אז הוא צריך לאחר את התפילה כמה שיכול. לעומת זאת, הוא כותב שבערב יום כיפור יש מחלוקת מתי צריך ללכת למקווה, לפני מנחה כשאומרים פעם ראשונה על חטא, או אחרי סעודה מפסקת. ולכן הולכים למקווה פעמיים. וזאת הייתה השאלה של הרב, כיוון שההלכה היא שצריך ללכת לפני מנחה, ובדרך כלל כל שנה הרב היה הולך למקווה לפני מנחה, האם זאת אומרת שגם השנה הוא יכול ללכת לפני מנחה, כיוון שזהו הזמן? אז כל אחד דיבר איתו, והוא לא בא למסקנה סופית, והרבי לא הלך למקווה. הוא הלך למקווה שעתיים אחרי מנחה. אמרו מנחה ב-4, הוא הלך ב-6. וזה לא רק היה דבר צדדי מתי הוא ילך למקווה, אלא שזה גרם עוד שינוי בכל הסדר של היום. כולנו יודעים שכל שנה לפני יום כיפור יש ברכת הבונים, שהרבי היה מברך את התמימים בשנים הראשונות בתוך החדר יחידס, בשנים הבאות שכבר היה מדי קשה אז החדר גניד נתחנו, הרבי עמד בתוך החדר עם דלת פתוחה והבחורים אנחנו עמדנו בגנית נתחתנו, ובשנים היותר מאוחרות כבר שם לא היה מספיק מקום, אז הוא היה יוצא לביס מדרש למעלה ושם היה נותן הסביר כסבונים. וכל הקהל, הוא בירך גם את כל הקהל. מתי? מיד אחרי מנחה. הביס מדרש למטה, מיד אחרי מנחה, היו מדרגות והוא היה עולה על השולחן ומברך את כל הקהל. השנה הוא לא יכל לברך את כל הקהל אחרי מנחה, כיוון שזה היה עדיין בשיבה בבית של האמא. ואחרי מנחה, איזה שעה, שעתיים, הוא הלך למקווה, ואחר כך הוא בא ל-770. אז כמובן שכרגיל, לפני שהוא ירד לכל נדרי, הבחורים עמדו בגנית נתחתן, וכרגיל הוא יצא, אז בשנה היא זה כבר היה תקופה של גנית נתחתן, הוא יצא מהחדר ובדלת של החדר שלו הוא אמר את הברכה לתמימים, ומשם הוא ירד למטה. אבל הוא הרי עדיין לא בירך את הקהל, אז מיד שהוא ירד למטה, הוא עלה על השולחן והתחיל לתת את הברכה לקהל. מי שהיה ב-770 זכה להתברך לשמוע את הברכה של הרבי, אבל לא ידעו שהרבי הולך אז לברך את הקהל, אז היו כאלה שהגיעו קצת אחר כך, מיד אחרי זה. מיד כשהרבי סיים את הברכה, אחד מאלה שהגיעו מיד אז היה חסיד רב זלמן גורריה, וכאב לו שהוא לא היה בברכה שהרבי נתן. הוא לא יכל לעבור על זה לסדר היום, ניגש לרבי ואמר, לא הייתי כשהרבי ברך את הקהל, אני רוצה להתברך מהרבי. הרבי עלה עוד פעם על השולחן ועוד פעם נתן ברכה לכל הקהל, גם לאלה שהגיעו אחר כך. זה פחות או יותר מה שאני זוכר מהימים הראשונים האלה. אחרי יום כיפר המשיך הסדר כרגיל. הרבי התפלל לפני עמוד 3 פעמים ביום, ואנחנו הבחורים התפללנו את כל התפילות עם הרבי במשך כל השנה. זה היה דבר עצום. בעיקרון, אני באתי בשנה שלפני זה מהארץ, למדתי במחלקה בנוארק, היום זה המחלקה הזאת, זה במוריסטאון, והייתי אמור ללמוד עוד שנה בנוארק. אבל כשהרבי מתפלל 3 פעמים ביום לפני העמוד, ואני באתי מהארץ להיות עם הרבי, ואני אסע לאיזשהו מחלקה באיזושהי עיר, לא יכלתי לעבור על זה. והחלטתי, יהי מה, אני נשאר פה. אמרו לי הנהלה שלא מקבלים אותי ל-770, אני עדיין מדי צעיר. אמרתי, אני לא שייך, אני נשאר פה. נשארתי במשך כמה זמן, בסוף קיבלו אותי. אבל היה לנו הזכות במשך שנה, במשך 11 חודשים, 3 פעמים ביום, התפלל לי הרבי, כשהרבי היה השליח ציבור. אבל מה שהיה משהו קצת מפתיע, זה היה משהו בהתוועדות בטולדוס, בתחילת כיסלב, שזה קשור להתוועדות של של ווב תשרי. נחזור להתוועדות של ווב תשרי. הרי זה היה אז פרש זוויילך. הרבי התחיל את ההתוועדות והוא אומר, בתחילת הפרשה של היום כתוב, וידבר משה את הדברים האלה ויומר עליהם. וידבר זה דברים קשים. ויומר זה אמירה רכה. אז למה הוא מתחיל עם דיבור קשה ועובר לאמירה רכה? הרי הכלל הוא שבתחילה צריך להיות ימין מקרבת ורק אחר כך שמאל דוחה. והוא הסביר את זה ועבר להמשך ההתוועדות. בעיקרון זה לא היה מובן, כיוון שבגמרא כתוב לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת, אז קודם כתוב שמאל ואחר כך ימין. אבל כשהרבי שאל את השאלה, אז הוא אומר ההפך. טוב, הייתה שאלה מסתום ובשונים כתיקונם, רבי יעל או החוזרים היו שואלים מה בדיוק הייתה הכוונה. אבל מיד אחרי התוועדות הייתה הפטירה ואחר כך שיבה, אז כבר לא שמו. אחר כך כתבו את האנוכה וכרגיל שלחו את זה לקצבי תבל לכל העולם. במרוקו היה שליח רב שולם אדלמן. הוא קיבל את השיחה בסוף תשרי, הוא קורא ולא מבין, הרי כתוב בגמרא ההפך. אחרי תשרי הוא כתב איזשהו מכתב לרבי, בסוף הוא מוסיף, הייתי בשיחה ואני לא מבין בדיוק מה הכוונה, הרי בגמרא כתוב ההפך. בשבס פרשס told us, באמצע התוועדות, הרבי אומר ששמאל דייכב ימין מקרבס, שזו התמיה התאמרתי כל הזמן. אמרתי ההפך ממה שכתוב בפירוש בגמרא, ואף אחד לא שאל שכתוב ההפך. עד שמישהו במדינה אחרת היה צריך לכתוב לי מכתב שהוא ראה את השיחה והוא ראה שכתוב ההפך. ורבי הסביר שהעיקר, אף על פי שזה כתוב קודם, אבל זה העיקר, ועל זה הייתה השאלה. אבל מה שהדהים, שהוא כל כך רצה לעבור לסדר היום שמיד אחרי שיבה, באמצע תשרי עם כל ה... מיד לשאול אותו שאלות משהו שלא היה מובן בשיחה. למעשה, זה לא היה רק אז שיחה אחת, אלא שאז, מיד אחרי שמחת תורה, הרבי התחיל להתוועד כל שבת ושבת. ובמשך כל התוועדות הוא ביאר רש"י לעילוי נשמתה של אמו, והוא הסביר כל שבת, מיד אחרי המאמר, את הרש"י הראשון של הפרשה. זה נתן לנו את הלחיות עם הרבי הרבה יותר, אף על פי שהיינו צעירים. לא רק שמתפללים שלוש פעמים עם הרבי ביום, אלא כל שבת יש התוועדות, וכל שבת יש ביור רש"י. ומה זה המעניין כל כך בביור רש"י? כי מיד ביום ראשון כבר ידענו איזה רש"י הרבי יסביר בשבת. הוא יקשה קושיות והוא יתרץ תירוצים ויסביר את זה, אז כבר נתן לנו מיד ביום ראשון לנסות לנחש, להסתכל פה שמה ולנסות לנחש איזה קושיות הרבי יקשה על הרש"י ואיזה תירוצים הוא יתרץ על הרש"י, כי כבר ביום ראשון ידענו איזה רש"י. כמובן שבדרך כלל לא ניחשנו לא על השאלות ולא על התירוצים, אבל זה חיינו עם זה. ופתאום אחרי ההתוועדות הרבי החליט שהוא הולך להגיע את השיחות של ההתוועדות. מיד נהיה לחץ אדיר על החייזר אביאל, שכל שבת, מיד אחרי שבת, הוא צריך מיד להתמסר, לכתוב ולכתוב ולכתוב ולשפץ ולאבד ולהכין בשביל שהרבי יגיע. עד סוף השבוע הוא כבר הספיק והוא נכניס לרבי, ועוד לפני השבת הרבי כבר היה מגיע ועובר לשבת הבאה עם ההתוועדות הבאה ושוב חזר חלילה. אז שוב אנחנו הבחורים, אחרי שכבר שמענו את ההתוועדות, הכנו את עצמנו לשאלות והקושיות והתירוצים, מה שחשבנו, מה ששמענו אחר כך מהרבי, ואחר כך הרבי הגיע והוסיף, אז כך חיינו הרבה יותר מהתוועדות רגילה. זה היה עומס אדיר על החייזר ועומס אדיר על הרבי. במשך חודשיים עמדו בקצב. מה הפירוש עמדו בקצב? שהוא עובד כל היום וכל הלילה, כך שביום רביעי הוא כבר סיים להכין את הנוכח, וביום חמישי הרבי היה מתקן את זה ומוציא את זה. עד שהלחץ גבר וגבר והוא לא יכל לעמוד יותר בזמן, זה עבר חודשיים עד אחרי חנוכה, אז כבר השיחה, הוא סיים להכין את השיחה כבר אחרי השבת הבאה. ואז אומר הרבי, כבר עברתי עוד התוועדות וכעת לחזור לשם להגיע, זה כבר עשה לחץ על שניהם. והרבי אמר לו, זה יהיה מדי קשה. אז נשארו ההתוועדויות של שני החודשים האלה מוגעות. הם כולם נתפסו בסוף. אז נתפס בסוף השנה הלקוטי סיכס חלק ה', ובסופו באו כל השיחות האלה בתור השפה. וזה עוד לא הכל. עבר עוד חודש, ובאותו זמן סיימו להדפיס את הלקוטי תורה. אחרי הפסק של עשרות שנים, זה היה מאוד נדיר הספר הזה, ורבי השקיע הרבה עבודה של צוות להגיע את המאמרים, לתקן ולמסור לדפוס, להוסיף בסוף ציונים, מורי מקומות ומפתח. ובסופו של דבר יצא הספר במשך האמצע החורף. טוב שמחפה. כשהספר יצא, אז היו כמה הקדשות של אנשים שנתנו כסף להדפסה. וגם הרבי השתתף לעילוי נשמת האימא. אז מיד כשנכנסו לחנות, היו הרבה ספרים, על אחרים היה כתוב שזה הקדשה של הרבי לכבוד האימא שלו, ואחרים היה כתוב הקדשה אחרת. כמובן שאנחנו הבחורים התאמצנו מיד להשיג את העותק של ההקדשה של הרבי, שהוא עדיין מונח בבית שלי עד היום, והיה לנו את הלקוטי תורה, וחשבנו שבזה זה נגמר. עד שמגיעים, עובר עוד שבוע שבועיים, ובפרשס פקודי מתחילים המאמרים של לקוטי תורה. עד אז זה בעיקר בתורה אור. הרבי מתחיל לדבר שיחה שצריך לחיות עם הזמן, צריך ללמוד את הפרשה החסידית כל שבוע ושבוע, והוא מבקש ומציע שבמשך השנה הזאת כל שבוע, כל אחד ילמד את כל הפרשה של לקוטי תורה באופן שהוא יסיים את זה עד סוף השנה, עד תשרי. ועוד אוסיף, הרי יש שם חלק גדול שזה שיר השירים, אז מה יהיה עם זה, ידלגו על זה? אז בכל זמן שיש זמן פנוי, ישלימו את חלק מהשיר השירים, באופן שעד תשרי יסיימו את כל הלקוטי תורה, גם השיר השירים. העומס היה אדיר. אנחנו יודעים מהשנים הבאות, כשהרבי הציע ו... רש"י ילמדו את הרמב״ם שלוש פרקים ליום, קצת למדו לעיון, קצת למדו לגרסה וקצת למדו קמוטילים, כמה שהיה אפשר. אבל אז היה פעם ראשונה שנפגשנו את זה, לא ידענו עדיין שיש כזה דבר של אמירת לקוטי תורה קמוטילים, מה העניין בזה. אז התאמצנו ללמוד לפחות קצת, להבין במה מדובר, ועוד צריך להשלים את אז אפשר להבין את הלחץ שהיה לנו במשך השנה היא. אני לא יכול לשכוח את השבוע שלפני שבועס. נעמיד בו. הרבי אמר שצריך לסיים את הפרשה. בפרשס במדבור יש בלקוטי תורה 20 עמודים, 20 דפים. זה היה משהו לא אנושי. התאמץ לפחות להגיד את המילים, אבל קצת להבין במה מדובר. ככה עבר עלינו השנה הזאת. במשך כל השנה היה לנו לחץ וזכות אדירה בין זה שהתפללנו שלוש פעמים ביום עם הרבי, ובין בזה שכל שבת הייתה התוועדות עם השיחות והרשי שנוסף אז, ובין הלימוד של לקוטי תורה. וככה נמשך כל זה עד מנחם אוב, שאז נסתיימו ה-11 חודשים. שנה טוב שחפה הייתה שנה מעוברת, אז כשזה התחיל בבוב תשרי, זה לא הסתיים בבוב אלול, אלא בבוב אוב, וכיוון שאנחנו נוהגים להוריד יום, שזה לא יהיה למלות את כל ה-11, כיוון שהצדיקים נשפטים קצת פחות, אז לכן הייתה, סיים להתפלל לפני העמוד בהי מנחמוב, ואחרי מערבית, שהוא כבר לא התפלל לפני העמוד, כיוון שבהי הוא התפלל לפני העמוד, אבל ערבית זה כבר היה שייך לבוב, והוא כבר לא התפלל לפני העמוד, אז בלילה הייתה התוועדות, שזה היה החותם של אירועי השנה המיוחדת הזאת.